בוקר טוב לכל הציבור היקר, בוקר טוב לצופים שבבית, ואני אפתח את השיעור בבדיחה. בדיחה היא שפעם בן אדם אחד היה לומד כל חג וחג, זה לא בדיחה, זה רציני, זה דווקא רציני ולא בדיחה, כל חג וחג לומד את המסכת של החג. אז לפני פסח הוא למד מסכת פסחים, לפני פורים למד מסכת מגילה, ולפני חג השבועות למד מסכת שבועות. והוא היה לו גם נוח, כי יש ממתת דפים במסכת שבועות. והוא לא שם לב שזה מסכת שבועות וזה חג השבועות. אז הוא שואל, הוא גמר את זה, אומר, כבוד הרב, גמרתי את כל המסכת, ולא מצאתי שנזכר בזה מתן תורה, אז למה זה נקרא מסכת שבועות? הרי לא נזכר מתן תורה. אומר הרב, תחזור עוד פעם על המסכת, תראה שנזכר מתן תורה. אומר, איפה נזכר מתן תורה? כתוב, בשבועות כתוב, אם אחד נשבע שלא להניח תפילין, השבועה שלו חלה? לא, אם הוא נשבע לא לאכול אורז, חל. נשבע להניח תפילין, לא חל. כי אורז אפשר לאכול, אפשר לא לאכול. אבל תפילין, הוא מושבע ועומד מהר סיני, להניח תפילין, כמו נשבע שלא להישב בסוכה, אז משהו מושבע ועומד מהר סיני, הוא כבר לא יכול להישבע כנגדו. המערב, אתה רואה? כתוב פה שהתורה ניתנה בהר סיני, אתה רואה, כתוב בגמרא הזאת. אמר לו הרב, אגיד לך עוד חידוש, שאפילו יש רבי שמעון בר יוחאי בדף למד ג' במסכת שבת נזכר רבי שמעון בר יוחאי בדף למד ג'. אז הוא המשיך ללמוד, הוא ראה שגם במסכת שבועות נזכר רבי שמעון בדף למד ג' וגם במסכת תמורה נזכר רבי שמעון בדף למד ג'. אז אם כן, שלושה מקומות בש"ס, רבי שמעון נזכר בדף למד ג', חוץ ממה שנזכר במקומות רבים בש"ס. אם כן, אין זה פלא שביום ל"ג בעומר אנחנו עוסקים בשיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, ונראה מה הוא אומר בשבת דף למד ג'. שבת דף למד ג' כתוב שהוא מדבר על מלכות רומא. הרומאים הרי הצרו צעדי היהודים וגזרו גזרות קשות והיו שולטים. אז ישב רב יהודה ורב יוסי ורבי שמעון, וישב על ידם יהודה בן גרים, שהיה ממוצע של גרים. פתח רב יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. תקנו, למד ג' עמוד ב', תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. זה טוב שיש שווקים או לא? למה זה טוב? יש מסחר, יש כלכלה, יש סחורה, כל אחד מוצא בזול, זה כלכלה טובה. תקנו גשרים. מה מועילים הגשרים? גשרים בין אנשים, בין משפחות, בין אומות. תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. דיברנו, זה עתה בסוגיה, למדנו סוגיית מסוטה, שמסוטה תמיד על חשיבות המרחץ. והמרחצאות זה המצאה לא... היה קיימת הרבה שנים המרחצאות. למה? כי פעם בכלל לא היה מים בברזים, אז היה מרחצאות, הרומאים תקנו מרחצאות, כן, שאפשר יהיה לשמור על ההיגיינה. אז רבי יהודה קילס את מעשיהם של הרומאים. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, הרי כל מה שתקנו הרומאים לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים להושיב בהם זונות. תקנו מרחצאות לעדן בהם את עצמם. תקנו גשרים ליטול מהם מכס. אז זה לצורך עצמם, מה יש לשבח אותם שעושים לצורך עצמם? טוב, בוא נגיד שהם עושים לצורך עצמם, אבל אנחנו נהנים מזה? מי שעושה דבר לצורך עצמו, ואני גם נהנה מזה, אז זה נהנה וזה נהנה, אז זה דבר, אבל יש הכרת הטוב למי שנהנה מחברו שעשה לצורך עצמו. יש הכרת הטוב או אין? אני חושב יש הכרת הטוב, הכרת הטוב. מה? איך? נכון. א', הרופאים, תת הדוגמה, אם יש רופאים שעובדים למען הפרנסה, אני חושב שכל הרופאים רואים שזה שליחות, שהשם שלח אותם, איך אומרים, לרפא חולים, ולא עובדים רק בשביל הפרנסה, עובדה. שהם עובדים יום ולילה ושעות נוספות ומשמרות, יש רופא שעובד לא יודע כמה, 36 שעות, 48 שעות, בלי לישון, הרופאים רואים איזה שליחות. אבל אם נגיד, אחד עושה תפילין בשביל פרנסה. אבל לא בשביל מצווה, אתה עושה מצווה. אני שבוע קניתי תפילין לנכד שלי, אז זמנתי אותו לראות איך מכניסים את הפרשיות. היה לי הרגשה שהוא עושה לשם מצווה, הזמין אותנו לבוא לראות את הפרשיות. אבל אשר אומר, אחד שעובד לשם פרנסה. ואנחנו נהנים ממה שהוא עושה. יש הכרת הטוב או לא? כן. אז לכאור רבי יהודה מובן למה הוא כינס את הרומאים. המשך הסיפור, הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, סיפר בחוץ מה שאמרו. ונשמעו למלכות, אחד סיפר לחברו, הוא לא סיפר למלכות, הוא סיפר לתלמידיו ולאבי ואמו, ולא למלכות, אבל נשמעו הדברים על ידו למלכות. אמרו המלכות, יהודה, רבי יהודה שאילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, למה הוא שתק? שרבי שמעון בר יוחאי שגינה יארג, כי הוא גינה את הרומאים. אזל הוא וברי, הלך הוא ובנו, והתחבאו בבית המדרש, וכל יום ויום הייתה מביאה להם אשתו של רבי שמעון בר יוחאי לחם, לאכול וקצת מים, אבל פחדו שמחפשים אותו, והגזרה הייתה קשה, שמה יתפסו את הנשים ויענו אותם, שהם יגלו איפה מתחבאים, ואז הם יתחבאו לתוך המערה. התרחש להם נס, ונברא להם חרוב ומעיין של מים, והיו מורידים את הבגדים, והיו יושבים עד צווארם בחול כל היום. והיו לומדים. ובזמן התפילה הם לבשו את הבגדים לכבוד התפילה. כי אם היו לובשים כל הזמן את הבגדים, מה היה קורה לבגדים? היו בלים, לא היו בגדים. אל תחשבו שזה מעשה ברבי שמעון בר יוחאי בלבד, שיספר לכם על זה סיפור שבתקופתנו. אני כשהייתי, למדתי בישיבה תיכונית, ישיבת היישוב החדש, היה לי רב שקראו לו רב דוד חדש, זכר צדיק לברכה, הוא אח של רב מאיר חודוש, היה משגיח בישיבת חברון, מלאל, לא חברון, אלא חברון, בגאולה ירושלים, משגיח היה רב מאיר חודוש. ואז רב דוד חודוש, אח שלו היה רם אצלנו, והוא סיפר, הוא היה בעל מוסר גדול, הוא סיפר שהם גלו במלחמה לשנחאי, שנחאי, זה היה נס כזה, נס ההצלה שהציל את זה דוקטור זלמן, דוקטור זרח ורפטיג, שהציל את כל הישיבה והוא צעק לבקש מהקונסול של יפן, איך קראו לו? סיגוהורה נדמה לי, סיגוהורה, לבקש מהקונסול של יפן, אשרות ליפן, והיכנסו ליפן וככה ניצלו, הלכו את כל הגלובוס וניצלו ככה מהנאצים כל ישיבת מיר. בזכות דוקטור זרח ורפטיג. ואז לא היה להם מספיק בגדים, ואז הוא סיפר שהם היו ישנים בלי בגדים, כדי לשמור על הבגדים, והיו מתכסים בחול, וככה היו ישנים ונרדמים בחול. וכשהיו לומדים מתפללים, אז... כן, היו מתכסים. אז היה סקים, הוא סיפר שהיה סקים של סוכר, ששלח הג'וינט. אז הם פתחו כל שק סוכר ככה, עשו חריץ באמצע ותפרו, עשו מזה מכנסיים. וזה היה המכנסיים שלהם לתפילה וללימוד. כשהיו ישנים, גם את זה היו מורידים, נותנים את זה לחברים שלהם. תארו לכם, וככה למדו. וכשהיו עייפים ונרדמים מרוב זה, אז שמעתי, אז הוא סיפר שהיו, שמו גיגיות עם מים, שמו רגליים במים, ועמדו שלא ירדמו. העונים בית השם בלו, צדיקים, זה בתקופתנו. זה סיפור ששמעתי רב דוד חודוש. שהיה רם בישיבת היישוב החדש, היה למדן גדול לבעל מוסר גדול.
אז... כאשר הם הגיעו לשם ושאלו אותם למה אתם רוצים להיות כאן ולמה רודפים אתכם, הם אמרו שכי אנחנו מזרחיים. ואז לסינים זה היה יותר קל יותר להבין. רודפים אותם רבים בגלל שהם מזרחיים.
נכון, אני שמעתי הסיפור הזה במדויק מ... זה סיפור אחר, שמעתי מה שאתה אומר, מאדיר זיק, זיכרונו לברכה, מי שהכיר אותו, אדיר זיק היה חבר טוב של אבא שלי, אז הוא סיפר לי שהיפנים הזמינו אותם למשפט, כי היפנים היו בעלי ברית של הגרמנים, ואז הזמינו אותם למשפט לראות אם יש להם קיום או אין להם קיום, ישבו שלושה יפנים עם חרבות כאלה, עם ספמים גדולים, היה פחד לדבר, הם לא ידעו מה... מה לטעון ליפנים, איזה הידברות יש עם היפנים, מה הם יכולים להגיד. אז שלחו אחד החכמים של הישיבה, אז הוא אמר, אתם יודעים למה הנאצים שונאים אותנו ורוצים להרוג אותנו? כי אנחנו אסיאתים, וגם אתם אסיאתים, ואחרי שיגמרו אותנו, יגמרו אתכם. אומר לו, אתה לוקח אחריות על מה שאתה אומר, מוציא את החרב שלו, שם על השולחן, אומר, לוקח אחריות. ובאותו היום, הבת של איזה גרמני אחד, חושב השגריר היפני בגרמניה או משהו כזה, הייתה לו בת, ורצה להתחתן עם גרמני, ואז היה חוקי הגזע הגרמני, ואז לא הרשו לגרמני להתחתן עם הבת של היפני באותו היום, כי הוא גרמני, והגרמנים זה הגזע הארי, הגזע העליון, והיפנים זה... אז אמר, אתה רואה? הם לא הרשו להתחתן עם הבת של השגריר היפני, עם גרמני. אז מה אתה רואה? שהם שונאים אתכם כמו ששונאים אותנו. קודם יגמרו אותנו, אחר כך אתכם. ככה אמר, והם ניצחו. וזה הועיל לטענה והשאירו אותם. זה היה נס גדול. אז מה אני רוצה להגיד? שכמעשה דרך רב שמעון בר יוחאי, שהתחבר במערה וישנו בלי בגדים, ולבשו את זה רק לתפילה, זה ככה גם בימינו בזמן הנאצים. כלומר, לא ינו ולא ישן שומר ישראל, אבל אותם הרומאים מתלבשים בלבוש חדש, וכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, לא רק בזמן רב שמעון בר יוחאי הרומאים, אלא גם בזמננו אנו, הצאצאי הרומאים. אז מה כתוב בגמרא? שישבו במערה 12 שנה, 13 שנים, ישבו במערה. בא אליהו וקם על הפתח של המערה ואמר, מי יודע לבר יוחאי שמת הקיסר? ובטלה הגזרה. ואז הודיעו לו שבטלה הגזרה, ואז הם יצאו החוצה וראו אנשים חורשים וזורעים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מה זה מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. רוב הקדושה שהיה להם לא מתאימים לעולם הזה, מיד נשרף. יצאה בת קול ואמרה להם, מה באתם להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. חזרו למערה וישבו עוד 12 שנה. יצאה בת קול ואחר כך אמרה להם, צאו ממערתכם וכו' וכו'. אז מה רואים מכאן? שרבי שמעון בר יוחאי הוא גינת הרומאים. בשאלה היא, למה גינת הרומאים? הרי לכאורה רבי יהודה צודק, כי לנו יש הכרת הטוב, ויש לנו הכרת הטוב מהתועלת, מהמרחצאות והקשרים. אז הרב מסביר באין היה את דברי שיטת רבי שמעון בר יוחאי. אומר הרב ככה, אפשר לראות את זה באין היה. מחאתו של רבי שמעון בר יוחאי על כוח הרע הפועל, אפילו ביותו פושט תלפיו, זה מלשון החזיר, הוא מתכסה בלבוש טוב וחסד, אבל המחאה חזקה כל כך עד שהיא חודרת לסוף הפעולה בעצמה, לברר שכל מה שיוצא מן הרשעה לא זו בלבד שיש עמו צדדים של הפסד המתלווים עמו מצד היסוד המושחת שבעיקר רעיון טוב, שאז היה להוגה דעות כי אין משאול צר, מעין לנטות ימין ושמאל, כי אם הוא רוצה להגיד שזה לא כך. עצם הפעולות בעצמם הינם רחוקות מכל מטרה טובה. המטרה של הפעולה הייתה לרעה. אפילו הפעולה הגלויה לפומרייתה, כי יסוד הרשע של הרומאים מהפך הכל לרועץ, רק לטובת עצמו ולהרע לכלל החברה. אז הם יוסיפו עוד מועקה על הלחץ הקודם מתקרת יד והעול הכבד של ממשלת העריצות שלהם. על כן אמר רבי שמעון, אין להם שום מבט של צדק, אין להם שום מבט של חסד. וכיוון שאין מבט של חסד שולט בלב האומה הרשעה הזאת, באופן שיקח לבבה את אותו דרך הטוב של אהבת הבריות באמת, שהרי אין להם בעולמם, כי אם אהבת עצמם, זה מה שהוא אומר, שהכל אהבת עצמם, לרדד את כל העולם כולו תחת רגלם. מה זה לרדד? בלשון לרדות, לשטח, למשול. למשול בכל העולם, כי הרומאים משלו בחצי הגלובוס, כדי שיוכלו להגיע לתאוותיהם השפלות בכל מלוא נפשם הבהמית. אם כן, מה יוכל הכלל לקוות מהפעולות? על כן, לא יקלעו הפעולות אפילו את מטרתם הקרובה, כי תקנו שווקים. ולמה אנשים עושים שווקים? שמטרה הקרובה של שווקים זה הרחבת המסחר, וזה הרבות הרכוש והעושר בחברה. אבל הם, אם נטייתם הרעה, עשו להם מטרה לו, שיבה עם זונות, שיש בזה הפסד, שנטייה רעה, שההפסד הכללי הזה הוא גם הפסד כלכלי, שהוא ירושש את החברה. אם כן לא ישיג הכלל משורש הרע שום טובה אפילו קלה, רק רע בהפסד חומרי ורוחני. ועל כן המטרה הזאת אין לשווקים איזה יחס ישיר עם הגשרים שבעניין חברותי, אלא כמו המרחצאות. זה לעדן את תפשם באופן מקולקל. כי מה המרחצאות? לא הניקיון וטהורה נוסד המרחץ הרומאי, אלא מצד הנטייה של הנפש הבהמית לשם רדיפת עידונים גסים ופחותים, שהבריאות זה דבר טוב, אבל לא הבריאות מגמתם, כי אם העידון שמחזיר את המתעדנים לבסוף לתשושים ומפונקים, אפילו כשהם מתעדנים ואחר כך אין להם כוח, רחוקים מכל עבודה וריקים מכל גבורה, אפילו חומרית, וקל וחומר שמתרחקים מכל תכלית שהיא באמת נישאה, אז לכן הם עושים כל תכלית טובה. וגשרים שתקנו לא יחברו את הרחוקים כדי להיטיב את מצב הכלכלה הכללית של חיבור כללות המשפחה האנושית, אלא תקנו ליטול מהם מכסים כדי להתמלא מהם מפסולתם של העמים הרבים שינערו אליהם ולראששם על ידי המכסים הרבים. אז לכן לסיכום אומר רבי שמעון, אני מסתכל אחר תכלית הפעולה. מטרת הפעולה הייתה מטרה רעה. ממטרה רעה לא יצא דבר טוב. אם התכלית היא רעה, לא יוצא מזה דבר טוב. ולכן דנים אותם לפי התכלית של הפעולה. ולפי זה מה סובר רבי יהודה? רבי יהודה הולך אחר לפי מבחן התוצאה. יכול להיות שרבי יהודה לא חולק על רבי שמעון בדבר העניין של תכלית הפעולה. ברור שהרומאים עשו את זה בשביל תכלית הפעולה הזאת, הרעה, אבל למה יצא יוצא לנו טובה? אז יוצא שרבי יהודה הולך אחר התוצאה, והתוצאה היא טובה, לכן הוא משבחם, ורבי שמעון בר יוחאי הולך אחר שורש הפעולה. אז מחלוקתיים הולכים אחר שורש הדבר, או שהולכים אחר התוצאות של הדבר. מחלוקת הזאת, אם נלכת אחר שורש הדבר או אחר הפנימיות של, אחר שורש הדבר, הפנימיות של הדבר, זה מתאים לרבי שמעון, שהוא בעל הפנימיות. למשל, רבי שמעון בגמרא דורש טעם הדקרה. מה זה דורש טעם הדקרה? הוא אומר, אלמנה עשירה ממשכנים אותה. אלמנה ענייה לא משכנים אותם. כתוב הרי לא תחבול בגד אלמנה. אבל הוא אומר, כל הסיבה שלא תחבול בגד אלמנה, היא הולך לאחר הסיבה. הסיבה היא סיבה סוציאלית לטובת האלמנה. אז אם היא אלמנה עשירה, כגון שבעלה היה לו מנכ״ל צים, ונתן לה, השאיר לה פוליסה גדולה, והרבה כסף ואוניות, אז אם כן יש לה כסף, אז מותר למשכן אותה. אבל החכמים אומרים, אין לנו כוח ללכת אחר שורשי הדברים מדעתנו, ולהגיד זה שורשי הדברים. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. אנחנו לא מחלקים איזה אלמנה. ככה, אז ההלכה באמת, בזה לא קירה בשמעון, שלא דורשים טעם הדקרה. אבל ביחס לרומאים תקף נראה כמו מי ההלכה. ניקח עוד מחלוקת לעניין גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, בלבד שלא התכוון לעשות חריץ. אז האם זה מותר לגרור מיטה, כיסא וספסל שלא התכוון לעשות חריץ? אומרת הגמרא במסכת שבת שרבי שמעון אומר מותר. למה מותר? הרי הוא עושה חריץ, וחריץ זה מלאכת חורש. אומר רבי שמעון, דבר שלא מתכוון מותר. למה? הבן אדם לא מתכוון, ולא בטוח שיהיה חריץ. אז אם יהיה חריץ, זה לא נחשב שהוא עשה, נחשב שממילא נהיה חריץ, אבל לא הוא עשה, כי הפעולה שלו הייתה לשם העברת כיסא וספסל, לא לשם חריץ. אז רבי שמעון הולך אחר הכוונה של הפעולה. כשם שאצל הרומאים, אז לא רק אצל הרומאים, גם אצל היהודים, רבי שמעון הולך אחר כוונת המעשה. אצל הרומאים היה כוונה רעה, ואצל היהודי, תלוי אם יש לך כוונה למלאכת שבת או לא. אז דבר שאינו מתכוון, הוא אומר, מותר, כי אדם לא התכוון למלאכה הזאת. אז דבר שאינו מתכוון, מותר. אז אם אדם יצאה לו מלאכה בסוף, זה לא הוא עשה, אבל הוא עשה פעולה שלא חייב להיות. מסברים הראשונים שכמובן מדברים בלי פסיק רישה, שלא חייב להיות. אז אם כן, הוא, יש לו כוונה לא לפעולה, אז אין לו כוונה למלאכת שבת. רבי יהודה אומר, דבר שלא מתכוון אסור. למה? כמו שאנחנו אומרים, מבחן התוצאה קובע. יצא לך תוצאה של חריץ, זה חורש אחריותך. כמו שלפי רבי יהודה דן את הרומאים לפי התוצאות, לפי מעשיהם יצאה תוצאה טובה, לכן צריכים לשבח אותם, נכון? הוא לא חולק שכוונתם לרעה, אבל התוצאה היא טובה, אז הוא הולך אחר התוצאה. אז גם לגבי מלאכת שבת, התורה אמרה שבות ממלאכה שאסורה, יצא לך מלאכה אסורה, זה אסור. אז הם נחלקו בדבר שאינו מתכוון. כי יוצא בדבר, אתה אומר, גם לעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה. כולם מכירים את המושג מלאכה שאינה צריכה לגופה. למשל, אני נמצא עכשיו במדבר, ואני צריך חגורה, כמעט נופלים לי המכנסיים. אז מה אני אעשה? אני רואה בדיוק ממול נחש, וחגורה מאור של נחש היא משהו מאוד יפה. אני רוצה לצוד נחש בשביל האור שהוא מבריק, אני אצוד את הנחש, אני ארוג אותו, אני אקח את האור, נעשה מזה חגורה. זה בדיוק צידה שאסורה בשבת. אז ביום חול מותר לצוד נחש, בשבת אסור לצוד נחש. למה? כי אתה צריך את האור. אבל אחד, יש לו ברוך השם חגורה, לא חסר לו. הוא צד נחש בשביל שלא ישכנו. אז הוא רוצה שהנחש לא יהיה פה, הוא צל אותו שלא ישכנו. אז המלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא לא צריך את האור של הנחש. המבחן, הדברים הוא, מה אם הוא היה מעדיף, שהנחש יהיה או לא יהיה? הצד נחש בשביל האור צריך שהנחש יהיה, הצד שלא ישכנו מעדיף שהנחש לא יהיה, תסתלק מפה, אז הצד שלא ישכנו. אז המלאכה שאינה צריכה לגופה, אומר רבי שמעון, מותר. למה? כי התכלית של המלאכה היא צידה, זה בשביל הדבר הניצוד, הוא כמו המשכן שהיה עצי תחשים. הצד הוא במשכן בשביל האורות. אם תצד בשביל האורות, בשביל הדבר עצמו זה מלאכת צידה, אבל אם הצד זבוב או נחש שלא יפריע לך, או אתה מכבה את האור בשביל החולה שישן, אתה לא צריך פחמים, רק מפריע לו האור, זה מלאכה שלה צריכה לגופה, פטור. ואיך ההלכה בזה? במלאכה שלה צריכה לגופה, פה אנחנו כבר עולים מדרגה. אמרתי, דבר שאינו מתכוון, הלכה כמו רבי שמעון. אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה, מה זה שונה מדבר שאינו מתכוון? כי בואו מדובר בפסיק רישה, שהדבר בטוח שיהיה, המלאכה כבר תצא. לכן אומר הרמב״ם, שפה הלכה כרב יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. המלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. ככה הרמב״ם פוסק. אבל התוספות פוסקים כרבי שמעון. שמלאכה שאינה צריכה לגופה מותר, מפני ששוב הולכים אחר הכוונה של המלאכה. זה לעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה. והנה, לעתיד לבוא, יבואו אומות העולם ולפני הקדוש ברוך הוא, וכל אחד מבקשים זכויות. ואז לעתיד לבוא, כתוב בגמרא בעבודה זרה בדף ג', אומר להם הקדוש ברוך הוא במה עסקתם, אומרים לפניו ככה, תשימו לב לסגנון, זה מאוד מתאים לסגנון של רבי שמעון בר יוחאי, אומרים לפניו, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, הרבינו הרבה כסף וזהב, ואומרים מה עוד, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו ישראל בתורה. שמעתם מה אומרת לנו? אומרים לתת לבוא לקדוש ברוך הוא. עשינו את זה בשביל שתעסקו ישראל בתורה. מותר לשקר לפני הקדוש ברוך הוא, ככה במצח נחושה? מה? הלא אין אדם מאיס פניו, בפני בעל חובו, יש שני פירושים. פירוש אחד לפני שעשה אימו טובה, זה רש"י. פירוש תוספות, אין אדם מסתנה בפני בעל חובו בני שאה, מכיר בשקרו. אז אומות העולם מזים להגיד לקדוש ברוך הוא, עשינו שווקים מרחצאו בשביל ישראל שהתעסקו בתורה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. תיקנתם שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות להדן בהם עצמכם. כסף וזהב שלי הוא, שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבקות. אז אם כן, יצתה מלכות רומי בפחי נפש. הסגנון מאוד מתאים לרבי שמעון בר יוחאי, נכון? ממש אותו הסגנון. ורש"י אומר, שווקים ומרחצאות וכסף וזהב הוא עסקם של רומאים. גשרים וגשרים וקרקים ומלחמות ועסקם של פרסיים. אז כולם אומרים שהתעסקו ישראל בתורה, שיהיה להם פנאי שמוצאים להסתכר בשוק ומוצאים מזונותיהם וצורכיהם בלי תורך ומתעדנים במרחצאות. אז אומות העולם אומרים לקדוש ברוך הוא, כולם לא, אז קשה, היה קשה לי לגמרא, איך אפשר לשקר לקדוש ברוך הוא? מישהו יש לו הסבר? מה? איך שהבנתי, הבנתי את זה לפי החפץ חיים. יש איגרת של החפץ חיים שהוא כותב, למה בתקופתו המציאו את הטלגרף והמציאו אווירונים. בזמן החפץ חיים התחילו למצוא אווירונים. הוא אמר למה? כי עתידים ישראל לשוב לארצם. אנחנו עכשיו בפתח של תקופת קיבוץ הגלויות. כמו שכתוב בתורה, אם יעיד אחריך בקצה השמיים, משם יקבצך השם לוקחך, משם יקחך. וביאך שלוקח אל הארץ. שירשו דרך משתה, ודבחה וירבחה מאבותיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב הקיבצך, נדבר קודם את הפסוק. כתוב בתורה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל הערים, שירביצך אלוק, שם אלוקיך שמה. איזה קושיה יש על הפסוק? ושב ושב, שתי פעמים, למה לי? למה שב הפסוק? וחופל ושב, ואין מילה מיותרת בתורה. הסבר הדברים, על פי מה שכתב הרמב"ן בשיר השירים, ואנחנו רואים את זה. מתי התחילו ישראל לשוב לארצם בעת הזאת, באיזה שנים? מישהו יודע? נכון, יפה. במאה ה-19. במהלך המאה ה-19 באו ישראל, אבל אפשר לקרוא לזה, בלשון הצבא, התגנבות יחידים. על פי שבאו בקבוצות, היה עליית תלמידי הגר"א, ועליית תלמידי הבעל שם טוב, והיה ניסיונות לעלייה של הבילויים, והבילויים הצליחו להביא, ועלייה הראשונה, ועלייה השנייה. כל זה היה עלייה של יחידים. מתי התחילה עלייה גדולה של כל עם ישראל? עם קום המדינה. אומר הרמב"ן בשיר השירים, כתוב בתורה ככה: ושב השם לוקח את שבותך וריחמך. בהתחלה ישובו לארץ ישראל מעטים ולא רבים. אחר כך התקיים ושב הקיבצך מכל העמים שלך שמה. יהיה קיבוץ גלויות גדול ועצום, שאנחנו יודעים שבאו עולים. מה שאני זוכר שהייתי לא ילד, הייתי בחור, אז קצת סמוך אחרי הרוסים שלנו, שלי ושל אשתי, פתאום ראיתי, יש מלא דירות ברמות אשכול. היו בונים דירות אז את רמות אשכול, אחרי ששת הימים. הדירות היו בנויות וסגורות על מפתח ועם תריסים מוגפים. מישהו זוכר את התקופה הזאת? מישהו היה? זוכר? היה תריסים מוגפים, ושאלנו. הציעו, אבל בהתחלה שאלו בשביל מי הדירות האלה, מי בונים את הדירות, מה קורה? אמרו לעולים מרוסיה, שיבואו עולים מרוסיה, אמרו להם, אתם קוקויים, העולים מרוסיה מאחורי מסך הברזל נותנים להיכנס. פתאום בבת אחת נפל מסך הברזל עקב קונסטולציות, זאת אומרת, זה רצונו התברך. כמובן, אלא הוא סיבב את זה דרך קונסטולציות פוליטיות ולחץ בינלאומי והכל, נפל מסך הברזל וכל רבבות יהודי רוסיה באו ברוך השם לישראל, אפילו יושבים בשיעור שלי ומחכימים את כל התלמידים בשאלותיהם. אז אם כן, מה רואים? שהגלויות שמתקבצים לארץ מעולי רוסיה בשנות ה-70 ועולי מרוקו בשנות ה-50, אני זוכר עולי מרוקו באו ב-53, היינו הולכים למעברות של תלפיות, אבל הם ממתקים בשבת, היו עולים ממרוקו, אלג'יריה, טוניסיה. כן, בארץ ישראל יש קיבוץ גלויות עצום ושב הקיבוץ. אומר החפץ חיים, למה המציאו את האווירונים בעולם בזמננו? בשביל להביא את היהודים לארץ, כי בלי אווירונים אי אפשר להביא. בים התיכון באוניות, כמה כבר אפשר להביא באוניות? מעט. אז כל האווירונים המציאו, מטוסים המציאו כדי להביא את ישראל לארץ. ולמה המציאו את הטלגרף, שיהיה קל להודיע ולאחד לשני? אז אם כן, באמת, כל ההמצאות שהמציאו, המציאו בשביל ישראל. היום נשאל למה המציאו את הווייז, ככה, אתם יודעים שווייז המצאה ישראלית, כן? כולם יודעים, אני מקווה. כל העולם משתמשים בווייז. למה המציאו? שיגיעו יהודים מקום למקום, ידעו כדי לנסוע למירון בכביש 6 או בכביש הבקעה, באיזה כביש כדאי לנסוע, איפה יש פחות תנועה, איך לנסוע היום למירון. אז אם כן, יוצא שהכל באמת בשביל ישראל. אומרים אומות העולם כמו רב יהודה, אומות העולם סביר עלו כרב יהודה. אומרים נכון שעשינו בשבילנו, אבל יצא טובה לישראל, אז אם כן תדעו לו תראו לקף זכות בשביל הטובה שיצא לישראל. אומר להם הקדוש ברוך הוא עושה להם ככה. למה עושה להם ככה? אומר אני הולך אחר המטרה, המטרה הייתה בשביל דברים רעים, עשיתם שווקים וכולי בשביל המטרות הרעות. אז מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא פוסק הלכה כרבי שמעון. אז יש לי אם ככה קושייה על הרמב״ם. למה הרמב״ם פסק כמו רב יהודה? במלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת, רואים בגמרא בעבודה זרה שהקדוש ברוך הוא פסק כרבי שמעון. תשובה, מה שאומר אשר לא בשמיים היא. זאת אומרת ככה. מצד הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, על מה הוא דורש מהאדם? דורש מהאדם תוצאות טובות, או דורש מהאדם שלמות המעשה? אז יש לי ראיה מספר תהילים. בזכות מה אנחנו אומרים היום תהילים? מישהו יודע? אחד אומר בזכות הוצאת אש כל שמוצאים תהילים. אחד אומר בזכות דוד המלך שחיבר את ספר התהילים. אני אומר תשובה אחרת, בזכות אוג מלך הבשן. עוד הרב, יצאת מדעתך, מה עניין אוג מלך הבשן אצל ספר תהילים? ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מי היה הפליט? אוג מלך הבשן. ומה הוא אמר לאברהם העברי? להציל את לוט. ומה יצא מלוט? אחר כך שתי בנות. ומהבנות שלו מי יצא? עמון ומואב. ומי יצא ממואב? רות המואביה. ומה יצא מרות המואביה? דוד המלך. אז אם כן, דווקא מינה לא לישון בשבועות שקוראים מגילת רות, למרות שזה סוף רק כדי לדעת שדוד המלך יצא מרות המואביה. רות המואביה זה בזכות הנישואים של בועז, שכתוב לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. מה זה קילה הדבר היום? להפוק עם השיטה הצברית. השיטה הצברית אומרת, אחד יתחיל למחר, מה שאתה יכול לדחות למחרתיים. אבל בועז אמר, זוזין מקדימין למצוות. ובאותו לילה כבר בא עליה, ואחרי שלקח את רות לאישה, אחרי זה למוחרת כבר מת. אבל מזה יצא דוד המלך. עד שחזל אומרים, מצאתי דוד עבדי, מצאתי בסדום. אז עכשיו יוצא שהשם הציל את לוט, מתוך ההפכה בסדום, כדי להוציא ממנו את דוד המלך ולהוציא את המלך המשיח. עכשיו השאלה, האם יש לאוג מלך הבשן זכויות על ספר תהילים, כן או לא? כתוב בתורה, ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו. מה זה אל תירא אותו? הוא מלמד שהיה משה מתיירא. למה התיירא משה? מפני גוברו של אוג. כבר נלחם עם סיחון מלך חשבון ויכול לו. מה הוא מתיירא מאוג? מתיירא? מה זכויות שיש לאוג? איזה זכויות? הרי אוג יש לו כוונה רעה, כי למה הוא אמר לאברהם ללחם ולהציל את לוט? כי הוא כל כך אוהב את לוט? אמר ימות אברהם, אז אני אשא את שרה, שנקרא שמה עסקה, שהכל סוחים ביופייה. אז אמר אני אקח את שרה. היה לו כוונה טובה לעצמו, לעדן בהם את עצמם. אבל מה יצא התוצאה טובה? שאברהם הציל את לוט. שהיה קרובו, ומי יצא מזה? מלך המשיח, דוד ודוד המלך. התיירא משה מהזכויות שלו, שמא הקדוש ברוך הוא הולך אחר מבחן התוצאה, או אחר מבחן המעשה. משה רבנו לא ידע אם הלכה כרבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. אמר אולי הלכה כרבי שמעון, והקדוש ברוך הוא דן את שלמות המעשה לפי הכוונה, לפי המעשה, ואולי הוא סובר, סליחה, התבלבלתי במילים, ואולי הלכה כרבי יהודה, שולחים לפי התוצאות, כמו לגבי מלאכת שבת, לפי הרמב״ם הלכה כרבי יהודה, אז הולכים אחר התוצאות, אז גם מפעולת אוג מלך הבשן יצאה תוצאה טובה, דוד המלך, מה הקדוש ברוך הוא אומר של משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו, אני רוצה שלמות הכוונה ושלמות המעשה, לא די בתוצאות טובות של המעשה, אלא צריכים גם שלמות הכוונה, שלמות המטרה. ויוד ואוג מלך הבשן היה לו מטרה רעה מאוד, אין לו שום שכר. לכן אל תראה אותו. הקדוש ברוך הוא פסק כמו מי? כמו רב שמעון, שמה שצריכים שלמות המעשה. אז אומרת הגמרא בסרט עבודה זרה, שבדיני שמיים הקדוש ברוך הוא מתחשב ודורש מהאדם שלמות הכוונה ושלמות המעשה. אז אם הכוונה רעה, אז אין לרומאים שום שכר על הכוונה שלהם. כן, אז הוא קיבל, נכון, אז הוא קיבל שכר בעולם הזה, הוא קיבל שכר של אריכות ימים. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה ונתן לו, אבל כנגד הזכויות של ישראל אמר לו אל תירא אותו. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שאומנם בהלכות שבת הקדוש ברוך הוא אומר שבות ממלאכה, ורבי יהודה אומר לפי הרמב"ם מלאכה, אז מעניין מאוד. לגבי מלאכה, לגבי דבר שאינו מתכוון, הלכה כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר. באמת דברי אמורים שאין פסיק רישא, אבל אם יש כבר פסיק רישא, אז זה כבר נהיה פעולה שלך, ואז נהיה רק מלאכה שנצחה לגופה. וזה הרמב"ם פוסק כמו רבי יהודה, בתוספות כרבי שמעון. ומכל מקום לגבי הקדוש ברוך הוא, רואים שהקדוש ברוך הוא פוסק כרבי שמעון, שמה צריכים? שלמות המעשה ושלמות הכוונה. אבל כשהתחלנו תחילת השיעור לגבי טעם הדקרא, לא פוסקים כי רבי שמעון דורש טעם הדקרא, שהרי שתי מקראות נתגלה טעמן ונכשל בהם שלמה המלך. ומה היה המקראות נתגלה טעמם? לא ירבה לו נשים פן יסור לבבו, ולא ירבה לו סוסים פן ישיב טעם מצרימה. אמר שלמה המלך, אני ארבה ולא אסור. יש שלטים לקנות במחנה יהודה שכתוב עליהם לי זה לא יקרה. שלמה המלך היה לו שלט, לי זה לא יקרה. בסוף מה? לעת זקנתו נשב איתו את לבבו. אדם לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, ולכן אפילו רבי ישמעאל קרא לאור הנר ואיתה. אמרו חכמים, אמר רבי ישמעאל, כמה גדולים מעשי חכמים, דברי חכמים שאמרו, לא יקרא לאור הנר, שמא יתה. אז אם בתורה יש כמה מקראות שפן, לכן לא יתגלו טעמי המקראות, לא לדרוש טעם הדקרא. לגבי זה הלכה לא כרבי שמעון. אבל לגבי מה שאמרנו קודם, לגבי שלמות המעשה, מה נלמד מכאן? שתדל כל אחד מאיתנו לעשות מעשים טובים, שגם המעשה יהיה שלם וגם הכוונה תהיה שלמה. אנחנו רואים היום איפה בלכות הרומאים ואיפה אנחנו, איפה יש משבר האירו, משבר הכלכלה. אותם היוונים שהחריבו את ביתנו, יש להם משבר הכלכלי בגרמניה, והרומאים גם בתוך משבר האירו, והכלכלה הישראלית פורחת, וממשלה יש, ושר כלכלה יש. זאת אומרת, כלכלה ישראלית, הקדוש ברוך הוא עושה באופן פילי, עם ישראל ישוב לארצו, יש קיבוץ גלויות, ועם ישראל ממציא המצאות שטובות לכל העולם, ומבחינה כלכלית, מעמדה של ישראל מתחזק, ולימוד תורה בעם ישראל מתחזק, ולא צריכים ללמוד תורה במערה, אפשר ללמוד תורה בבית המדרש. השאלו שזכינו לקיבוץ גלויות כזה גדול, נקווה שנהיה ראויים לניסים. איך נהיה ראויים לניסים? על ידי שלמות המעשה ושלמות הכוונה, לג שמח לכל הציבור.